טוב, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם ללמוד את פרק י"ט בתהילים. פרק י"ט הוא הפרק שמסתכלים בתפילות שבת. אנחנו יודעים שהפרק הזה, פרק י"ט, הוא הפרק הראשון שמתווסף לנו בתפילות השבת לעומת תפילות של חול, שהרי מיד אחרי הודו אומרים את המזמור הזה. הוא מזמור מאוד מיוחד שמבטא במידה מסוימת את המעלה של השבת, כפי שאנחנו נראה שנלמד כמה פסוקים מתוך הפרק עצמו. הפרק י"ט פסוק א' אומר למנצח מזמור לדוד. הפתיח הזה אנחנו כבר מכירים בפרקי תהילים קודמים, ודיברנו כבר על המשמעות של המילים הללו בתהילים. ואז הפרק עצמו, אפשר לומר, מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון בפרק מדבר על השבח, שרואים איך שבוראי השמיים הנפלאים משבחים את הקדוש ברוך הוא, השמיים וכל צבאם. אחר כך יש לנו את החלק השני בפרק שמדבר על מעלת התורה. החלק השלישי בפרק אנחנו מדברים על המעלה של היהודי המקיים את התורה. וזה נקודה שכבר יכולה להסביר לנו למה המזמור הזה הוא מיוחד לשבת, כי אחרי שבוע שלם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. יום השביעי זה יום שבו הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו. השביתה של יום השבת מבטאת שבעצם עוצרים אחרי הבריאה ומתבוננים בכל הבריאה הזו וחושבים בשביל מה כל הבריאה הזו נבראה. הרי הבריאה נבראה בשביל התורה ובשביל ישראל, וזה בעצם אחרי שמספרים מה הבריאה עצמה, יש לה עוצמות אדירות שמגלה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. יש את התורה שאנחנו צריכים לקיים, שהרי בשביל זה נברא כל העולם, ועם ישראל היהודי שמקיים איך מעלתו, וזה נראה עכשיו בתוך הפרק עצמו. אז נראה את פסוק ב'. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. פשוט הפשוט של הפסוק הזה, שמיים, הכוונה היא השמיים וכל צבא השמיים, הם מספרים את כבוד אל. והיינו אדם שמסתכל על השמיים וכל צבאם, זה עצמו מעיד על גדולתו של הקדוש ברוך הוא. ומי שמתבונן ברקיע, מתבונן בכל הדברים שנמצאים למעלה, רקיע זה שם נרדף לשמיים. אז הוא רואה מתוך הרקיע, הוא רואה את מעשי ידיו העצומים של הקדוש ברוך הוא. הרקיע כאילו אומר, הוא מגיד את מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. יש בזה, בפנימיות התורה מבואר, שהמילה מספרים, יש לזה משמעות פשוטה, כמו סיפור, כמו שאדם אחד מספר לשני סיפור. המילה מספרים זה גם מלשון אבן ספיר, משהו שמאיר. אז השמיים, יש הבדל בין יום חול לשבת. ביום חול, אז השמיים מספרים, דהיינו, מתגלה החיצוניות של העולם, והגילוי של השבח של הקדוש ברוך הוא, הוא בא מבחינה חיצונית. שבשבת הכל מתרומם לרמה כזו, שמספרים, הם מאירים מעצמם את כבוד כל, הם הרבה יותר נעלים ונפלאים, שהם מעצם היותם מגלים את הפנימיות, וזה מביא את כבוד כל. פסוק ג', יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. פשט הפשוט של הפסוק, העולם נברא באופן כזה, שבעצם כל יום נגמר, וזהו, היום הזה לא חוזר עוד הפעם. הלילה נגמר, הלילה לא חוזר עוד הפעם. אבל השבח הזה שהעולם משבח את הקדוש ברוך הוא, כאילו בצורה ציורית ופיוטית, כל יום מעביר ליום הבא את המסקנות שהבנת ביום הזה. תהיינו, אתה בא ליום הבא, אתה לא בא עם אפס, אתה בא עם מה שקיבלת והבנת מהיום הקודם. אותו דבר, לילה ללילה יחווה דעת. מה שהלילה הביא לאדם את הגילוי, אז הלילה הבא מקבל מהלילה הקודם. הפשט שהמילים יביע זה מלשון דיבור, גם יחווה זה גם מלשון דיבור. אז כל יום מעביר ליום הבא את התכנים והמשמעויות של היום. יש כאן בדרך הרמז, כתוב שזה מרמז על משה רבינו שהיה בהר סיני במשך 40 יום, הוא למד תורה, כתוב שהיה 40 יום ו-40 לילה. וכתוב שיש הבדל שביום הוא למד תורה שבכתב, והלילה הוא למד תורה שבעל פה. לפי זה ידע מתי יום ומתי הלילה, לפי התורה שהוא למד. כתוב שההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, תורה שבכתב זה כמו המעיין, שנובע טיפין טיפין, ותורה שבעל פה לוקחת את המעיין הזה, ולוקחת כל טיפה ומרחיבה אותו, ומסבירה לך, ואתה מקבל ידיעות גדולות כתוצאה מהתורה שבעל פה. הרי בלי התורה שבעל פה, אתה לא יכול לקבל באמת את המרחב של ההבנה של המצוות. זה מרומז כאן בפסוק, שיום ליום, שזה תורה שבכתב, יביע עומר. יביע זה כמו נביאת המעיין בטיפין טיפין. אבל לילה ללילה, התורה שבעל פה יחווה דעת. הוא נותן לאדם את הדעת, את המרחב, את ההבנה הרחבה במצוות של התורה. עכשיו חוזרים חזרה לכך שאמרנו, שיום מעביר ליום ולילה מעביר ללילה, איך הוא מעביר את זה? אז אומר פסוק ד', אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. זאת אומרת, הדברים שנעברים מיום ליום, המסרים שעוברים מלילה ללילה, הם לא דברים, הם לא דיבורים שהאוזן שומעת, אלא זה מתוך הבנה פנימית של האדם, זה בלי נשמע קולם. ולמרות שזה בלי נשמע קולם, אבל אומר פסוק ה', בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלאם, לשמש שם אוהל בהם. דהיינו, למרות שזה דיבורים כאלה שהם דיבורים שלא נשמע קולם, אבל ההתפשטות והפרסום של הגילוי והשבח של הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל הארץ וכל העולם. מה זה יצא קבם? יש כמה וכמה משמעויות למילה קבם. רש"י למשל מסביר שזה כמו השמיים, זה כמו קו כזה שנמתח על כל הארץ, או קו זה קו של אור שפועל ומשפיע לספר בכבוד השם. יש כאלה מסבירים שקו זה כמו מיתר של הכלי נגינה, קו שהוא גורם לספר ולנגן את שבחו של הבורא. הכל פנים, המשמעות של כל האופנים להבין קוון זה הצורת הביטוי והגילוי שעובר. אז בכל הארץ יצא קוון, ובקצה תבל, הצוף העולם מלהם, המילים הללו שהם בעצם עוברים מיום ליום, מלילה ללילה, מתפרסם בכל העולם. והשבח הוא כזה שאומרים שלשמש שם אוהל בהם. זה כאילו כביכול בדרך דימוי שהקדוש ברוך הוא לקח את השמיים, שעליהם פתחנו הרי את הפרק, השמיים מספרים. השמיים זה כמו אוהל השמש. השמיים זה כמו הבית של השמש. השמש נמצא ומוגן ומחוסה בתוך השמיים. וכל יום כשהשמש זורחת, השמש הרי הוא מצווה השמיים הגדולים. ועליהם אמרנו הרי שהם מספרים כבוד כל. אז הוא בא ואומר בפסוק ו', והוא כחתן יוצא מחופתו. יסיס כגיבור לרוץ אורח. השמש יוצא כל בוקר וזורח, הוא זורח ויוצא כמו שחתן יוצא מהמקום שחפה עליו, כיסה עליו. אם אמרנו שהשמיים זה כמו אוהל לחסות על השמש, אז כל יום הוא כמו שיוצא ממה שחופה עליו. יש לזה גם משמעות שכמו החתן שיוצא מחופתו, אז כל האנשים מקבלים אותו בשמחה, הנה החתן הגיע. ככה כל בוקר כשהשמש זורחת, כל האנשים מקבלים את השמש בשמחה גדולה, ברוך השם, מתחיל להעיר היום החדש, והשמש יוצא לאורך, לדרך שלו, בשמחה, כמו שהגיבור רוצה להראות את גדולתו וגבורתו, אז הוא רץ בדרך בלי שום חשש מאף אחד, ולהפך, בעוצמה גדולה, ככה השמש רץ בדרך בשמחה, יסיף כגיבור לרוץ אורך. פסוק זין, שהוא הפסוק האחרון של החלק הראשון בפרק, שמדבר על השבח של צבא השמיים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, אומר פסוק זין, מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו. מה הפסוק הזה אומר? שהשמש כשזורחת, היא זורחת מקצה השמיים. הרי בצורה דמיונית, כשאתה מסתכל על המקום איפה שהשמש זורחת, זה נראה בקצה, זה כאילו המקום שהשמש נושק, הרקיע נושקת לארץ, זה היה האופק הרחוק. אז זה נראה כאילו מקצה השמיים, משם זרח יצא השמש, ותקופתו, זאת אומרת הסיבוב שלו בבריאה, זה על קצותם, הוא הולך מקצה לקצה. דהיינו, הוא זורח בקצה אחד, והוא שוקע בקצה השני, ואין נסתר מחמתו. יש כאלה שיכולים להסתתר מהאור של השמש. אם יש כיסוי, אז האור של השמש לא יגיע, אבל החום של השמש אין נסתר מחמתו. כי גם אם אתה לא תקבל את האור, כי אתה תיקח איזה וילון, אבל החום של השמש מורגש בכל מקום ומקום, ויש גם המפרשים אומרים שהשמש הרי כידוע, הגמרא אומרת שיש שבעה רקיעים, והשמש תלוי ברקיע השני. אם השמש היה נמצא טיפה יותר נמוך, אז בכלל אף אחד לא היה עומד בחום של השמש. אין נסתר מחמתו של השמש. עד כאן הוא סיים את השבח על השמיים וצבא השמיים, שהעולם נברא והוא מספר על גדולתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר, בשביל מה כל העולם נברא? הוא נברא בשביל מטרה מסוימת. מה המטרה? בשביל שיהודי יקיים תורה. אז הולך עכשיו כמה וכמה פסוקים לתאר את הגדולה והייחודיות של התורה. ויש כאן על התורה כמה וכמה ביטויים מעניינים, שונים. באופן כללי אנחנו נראה שיש כאן שישה ביטויים על התורה, וכל אחד מהם עם כמה שבחים בצורה ביוטית מעניינת. אז מתחיל פסוק ח', הוא אומר ככה: תורת אדוני תמימה, משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה, מחכימת פתי. מה הפשט הפשוט? שהתורה מדריכה את האדם באופן של תמימה, שאדם יהיה בתום, יהיה ביושר, והיא משיבת נפש, היא נותנת לאדם כוחות, היא מרגיעה את הנפש של האדם, היא נותנת כוח אפילו לעייפים בזה שהוא לומד את התורה והיא משיבה את נפשו. עדות השם, עדות זה עוד כינוי לתורה, היא נקראת עדות השם, היא נאמנה. נאמנה זה גם במובן שהתורה בעצמה היא נאמנה, דהיינו אתה יכול לדעת שכל הבטחה שכתובה בתורה תתקיים בוודאי, וגם התורה מדריכה את האדם בדרך נאמנה, והיא מחכימת פתי, נותנת חוכמה לאדם שהוא פתי. פתי זה אדם שהוא לא למד, הוא פשוט לא למד, אז הוא לא יודע, אבל הוא ילמד, אז גם הפתי יוכל לקבל את האור של התורה. מה שאנחנו רואים פה, ונראה זה גם בפסוקים הבאים, יש בכל חלק מהפסוק כינוי על התורה, כמו למשל תורת השם, תורה זה הכינוי הראשון, ואז אומרים עליה שני דברים: תמימה, זה במילה אחת, משיבת נפש, שתי מילים, אותו דבר החצי השני של הפסוק. עדות, ועוד כינוי לתורה, עדות, מה אומרים עליה? במילה אחת נאמנה, ובשבח הבא שתי מילים, מחכימת פתי. כך זה יבוא בכל הפסוקים הבאים, השם של התורה באחד מהלשונות, ובשבח שלה מילה ועוד שניים. זה נראה פסוק ת'. הבעל שם זו למשל מוסיף ואומר, שכשכתוב תורת השם תמימה, בא לרמז, התורה היא נשארה תמימה, היא נראה שלמה, מה הכוונה? תורה היא למעלה מהשגת האנוש בכלל, והיא חלק מעצמותו ומהותו, היא נשארה תמימה. כמה שאדם ילמד, הוא לא באמת נוגע בתורה, הוא לא באמת כאילו לוקח מהתורה, התורה נשארת אין סוף, והשבח היא שיורדת בכל זאת ומשיבה את הנפש של האדם. פסוק ת', פיקודי אדוני ישרים, מסמכי לב, מצוות אדוני ברא, מאירת עיניים. גם פה אנחנו רואים, פיקודי זה שכינוי לתורה, זה כינוי שמופיע בכל התנ"ך רק בספר תהילים, שקוראים למצוות בשם פקודות, ופיקודי השם ישרים. מסמכי לב, הם ישרים, הכוונה היא, הם בעצמם ישרים, והם גם מדריכים את האדם שילך בדרך הישר, ומי שמקיים את הדברים האלה, מי שעושה אותם, הם מסמכי לב, מסמכים את ליבו של האדם. עכשיו הכינוי הבא זה מצוות השם, זה עוד כינוי על המצוות, אז אומרים שעל המצוות הם, אז אומרים שמצוות השם היא ברא. מה זה ברא? המצוות השם היא תאורה, היא זכה, והיא מאירת עיניים, מאירה את העיניים, מאירה את דרכו של האדם. גם פה רואים מה שאמרתי קודם, אומרים קודם כל את הכינוי פיקודי, ואז אומרים ישרים ומסמכי לב, אומרים מצוות, זה עוד כינוי, כינוי הרביעי כבר, גם פה ברא, ברא הכוונה היא תאורה וזוהרת, מאירת עיניים. עכשיו בפסוק הבא זה יהיה הצלע השלישית, שנראה גם כן עוד שני ביטויים מיוחדים על התורה, וגם את השבח במילה אחת ועוד שבח בשתי מילים. עירת אדוני תאורה עומדת לעד, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. עירת השם, הכוונה היא שוב למעשים שמביאים עירת שמיים, המעשים שעושה אותם הוא יראה השם, היא תאורה, היא מביאה את האדם לתארה, היא בעצמה תאורה, עומדת לעד. עירת השם זה דבר בסיסי, אמיתי, עומדת לעד. זה לא כמו להבדיל לעניינים שהם לא קשורים ליהדות, אז אין להם עמידה אמיתית, זה הכל בסיס של הבל. התורה זה דבר אמיתי, עומדת לעד. אותו דבר משפטי השם, המשפטים, דהיינו הציוויים שיהודים מחויב לעשות, הם אמת, הם בעצמם אמת, הם מחנכים את האדם ללך בדרך האמת. צדקו יחדיו, צדקו יחדיו זה ביטוי שאומר שכל הציוויים, כל המצוות של התורה, הם כולם מוצדקים ונכונים, הם כולם יחדיו, זה כינוי, כולם יחד הם צודקים ואמיתיים. יש כאן משמעות נוספת מעניינת שאומרת שכשהקדוש ברוך הוא חלילה שופט אדם, מביא עליו איזשהו לא עלינו משהו, אז צדקו יחדיו, זאת אומרת יש מה שאדם עצמו חלילה מקבל, אבל זה לא רק הוא מקבל, גם כל המעגלים המשפחתיים סביבו. שסביבו הם גם מושפעים מזה, וגם להם זה כואב, אז אפשר לחשוב, נו, הוא חלילה היה מגיע לו משהו, אבל מה שמים כל אלה שהם במעגלים מסביבו? אז אומרים שמשפטי השם אמת צדקו ירדה, והקדוש ברוך הוא מכוון שכל הסובבים, הכל זה צדקו ירדה, ואין בזה חלילה שום דבר לא מדויק. וגם פה אנחנו רואים, כמו שאמרנו קודם, עירה, עירת השם, זה הכינוי, שבח ראשון תאורה, ואז בשתי מילים, עומדת לעד. והדבר השישי, משפטי השם, השבח הראשון זה אמת, שתי המילים צדקו ירדיו. ואז הוא מסיים בפסוק י' א' את השבח על התורה. הוא אומר עליה, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. דהיינו, התורה היא מעוררת תשוקה, היא נחמדה, הכוונה היא מעוררת תשוקה ותאווה להשיג אותם, יותר ממה שאדם רוצה לחפש זהב. פז זה כינוי גם כן לזהב. בדרך הפיוט מביאים את שני ניסוחים. וממשיך ואומר, התורה הם דברים מתוקים מדבש ונופת צופים. נופת צופים זה גם ביטויים נרדפים לדבש. לפעמים נופת לבד זה נקרא דבש. צוף, צופים לבד זה הולך על דבש. כמו הוא מביא את כל הביטויים, הם יותר מתוקים מדבש ונופת צופים. פה הוא סיים את הצלע, את החלק השני בפרק, שמדבר בשבחה של התורה. עכשיו הוא מסיים שלושת הפסוקים האחרונים על היהודי המקיים את התורה. ואז אומר, גם עבדך נזר בהם בשומרם עקב רב. דהיינו, המזמר את הפרק אומר, אני עבדך, אני עבד שלך, אני נזר בהם, אני מציית ונזר בכל דבר שלמדנו קודם, כל המצוות, בשומרם, מי ששומר עליהם, עקב רב, הוא מקבל גמול רב, מקבל שכר רב. בסופו של דבר, זה כדאי לך, אתה תקבל את הגמול הגדול. אבל שם דבר אומר, משמעות נוספת, הרי אמרנו קודם שהמצוות השם ברא, זה מאיר, אז הוא אומר, גם עבדך, מי שהוא העבד שלך ושומר את זה, נזר בהם, הוא בעצמו נהיה זוהר, הוא בעצמו נהיה מואר בעקבותיהם, ולא רק הוא נהיה מואר, אלא גם העקביים שלו נהיה מוארים, כל כולו, בשומרם עקב רב, גם החלק הכי תחתון שלו נהיה מואר מהתורה שהוא מקיים. פסוק י' ג' אומר, שגיאות מי יבין? מנסתרות נקייני. יהודי אומר, נכון שאני צריך לקיים הכל ומשתדל לקיים, אבל מחוסר ידיעה או מחוסר שימת לב, ייתכן שהיו שגיאות, ייתכן שבשוגג אדם נכשל במשהו. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא מנסתרות, מאותם דברים, מאותם עבירות שהם נסתרים ממני, שנכשלתי בהם, אז נקייני, תנקה אותי מהם, מאותם דברים שעשיתי אולי בלי כוונה מכוונת. פסוק י' ד', גם מזידים חסוך עבדך. אל ימשלו בי, אז איתם וניקיתי מפשע רב. אומר, יש כאן כמה משמעויות. משמעות הפשוטה, זידים זה כינוי לרשעים. אומר, מזידים חסוך עבדך, תחסוך ממני להיות קשור ולהיות בסביבת רשעים. אל ימשלו בי, שהזידים לא ימשלו בי, ואז מה יקרה? אדם שלא יהיה בסביבת רשעים, אז איתם, אז אני אהיה שלם, אז אני אהיה תם, אז אני אהיה תמים. וניקיתם מפשע רב, וניקיתם מפשע רב, משמעות אחת יכול להיות שהיא צמודה למילה איתם. אני אהיה איתם ואני אהיה נקי מפשעים רבים. כי אם אני אהיה עם הזידים, אם הזידים ימשלו בי, הרי אני לא אהיה תם ואני אהיה חלילה עם הרבה פשעים. אז פה אני אהיה תם ואהיה נקי מפשעים רבים. אפשר גם להבין את זה בדרך בקשה. כמו שביקשתי קודם, שתנקה אותי מנסתרות, אז עכשיו אני מבקש ממך, גם וניקיתי, תנקה אותי מפשע רב, מאותם דברים שעשיתי, אולי נאנסתי ולא שמתי לב ונכשלתי בהם. יש באחד המאמרים מבואר, שכשאדם חוטא, כמו שכתוב בפרקי אבות, מכל חטא נהיה קטגור. והקטגור הזה, אחר כך מפריע לבן אדם, הוא רוצה כבר לחזור בתשובה, רוצה להתקדם. משהו תקוע לו, משהו יושב עליו, הוא לא מצליח להתרומם. על זה באים ומבקשים מזידים, מאותם מלאכים שנבראו מהמעשים שלי עצמי. והם כרגע מפריעים לי להתרומם, חסוך עבדך. אתה תעזור לי להוריד אותי מהם, כדי שאני לא יתקע ואוכל באמת להתקדם בעבודת השם. ואז בפסוק האחרון, המסיים את הפרק, פסוק תתוו, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי, לפניך, אדוני, צורי וגואלי. פה הוא מסיים, שלמרות שייתכן שאדם יש לו חוסר שלימות, ואולי הוא נכשל בחטא, בשוגג, באונס, אבל בכל זאת, שהאמרי פי, יהיו לרצון לפניך, והגיון ליבי, הגיון ליבי זה המחשבות שלי, מראי פי זה הדיבורים שלי, שיהיו לרצון לפניך, ואל תסתכל על המעשיי שאולי הם יכולים לקלקל, אלא המילים שאני אומר יהיו תמיד לרצון, ואתה הרי השם צורי וגואלי, אתה שומר עליי, אתה החוזק שלי, אתה גואל שלי, אז בוודאי תשמור עליי שאכן הבקשה הזאת תתקיים כמו שצריך.